לכל הרוחות, עם דור סהרמן. מסע תרבותי בעקבות פרקי התנ"ך.
היי, אני דור סהרמן, ואתם מאזינים לפודקאסט לכל הרוחות מבית 929. כרגיל, אני שמח שאתם פה, ואני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט, אם תעקבו אחרי 929 בכל הרשתות האפשריות. תכתבו לי גם באופן פרטי מה דעתכם, מה חשבתם, מה אהבתם. ויאללה, בואו נתחיל את הפרק שלנו. היום אנחנו בפרק מספר 6, ואנחנו עוברים לנביא אחד הבולטים ביותר בתריעשר, גם ספרו הוא יחסית ארוך. זהו הנביא זכריה, או כמו שהוא כן מכונה בשמו מלא, זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא. עכשיו, זכריה מאוד מאוד קשור לפרק הקודם שלנו, כן? מי שהזין לפרק הקודם, דיברנו שם על חגי הנביא, וחגי פועל בעצם בימי ראשית שיבת ציון, בשנה השנייה למלכותו של דריווש, כאשר הוא רוצה באמת לעודד את העם, להתחיל כבר באמת לבנות את בית המקדש השני, הרשות כבר ניתנה כמה שנים לפני כן, אבל העם לא ממש רוצה. והנה ישנו משהו מאוד מעניין עם זכריה, כי זכריה דומה מאוד לחגי בשנת הפעילות שלו, למעשה נאמרנו כבר עליו, בפסוק הראשון, בחודש, הוא מאוד מדויק, בחודש השמיני, בשנת 2 לדריווש, כלומר ממש נו ממש פונקט את המיקום בזמן, אנחנו באותה שנה שבה חגי התנבא, הם פועלים במקביל בו זמנית, אנחנו גם יודעים את זה אגב מספרים אחרים בתנך, עכשיו הם מוזכרים שניהם, בעזרה ונחמיה מוזכרים זכריה וחגי, כך שאנחנו יודעים שהם באמת פועלים באותה התקופה. כמו יש לי פה מקרה מאוד מעניין, ששני נביאים שאנחנו ממש יודעים למקם אותם על אותה השנה, וזכריה מסתובב לו בארץ ישראל החדשה ישנה הזו, ימי ראשית שיבת ציון, והוא לכאורה ברוח מאוד דומה לזו של חגי. גם זכריה רוצה לראות התעוררות רוחנית גדולה מאוד בתוך עם ישראל. גם הוא היה מאוד רוצה לראות את המקדש השני, בית המקדש השני, קם. אבל יש הבדל יסודי מאוד בין השניים, בין זכריה לבין חגי. חגי, אמנם יש לו גם, הוא מדבר על איזושהי נבואה גדולה שבאה אליה מחדש השלטון בדוד, בחסות אלוהית וימלוך על הכל, אבל חגי רוב רובו של הטקסט שלו נטוע כאן בארץ. ארץ הכוונה שלי במובן הארצי. הוא מאוד מדגיש שזה תלוי מה יעשו בני האדם. הוא מאוד מניע את עם ישראל עצמו לקום לבנות המקדש. הוא פונה אל המנהיגים ומנסה לדרבן אותם. עניינו העיקרי כנביא הוא צינור לדברי אלוהים, לשכנע את בני האדם, את עם ישראל, לעורר אותם מורלית ורוחנית. כן? ולגרום להם לקום ולעשות מעשה. זה חגי. זכריה הוא שונה מאוד בסגנון שלו. הנבואות שלו שעליהן נדבר היום, הם למעשה יותר, נכון לקרוא להם, חזיונות, ולא רק נבואות. חזיון בכוונה הוא ממש, הוא חוזה דברים בעיני רוחו, הוא רואה דברים פנטסטיים, מראות אלוהיים, מראות שמימיים ממש. עכשיו, הערה, התנך הוא אמנם, כן, אנחנו אומרים לו ספר דתי, כן? בואו מאליו. אבל לא הייתי משהו ספר עם המון המון חזיונות. יש בו חזיונות, יש לישעיהו, יש ליחזקאל, יש לדניאל, אך רוב רובו של התנך איננו חזוני. כלומר, בעיניי החזונות הם דווקא היוצאים מן הכלל. וזכריה כאמור, הספר שלו מורכב מחזיונות. עכשיו, עוד דעה חשובה, זכריה יחסית לתריעשר הוא ספר יחסית, כן, הכל יחסי, הוא ספר יחסית ארוך, יש בו 14 פרקים, ונהוג לחלק אותו גם לשני חלקים, 9 פרקים ראשונים, והחמישה האחרונים. אנחנו נדבר בעיקר על החלק הראשון של הספר, על 9 הפרקים הראשונים. בפרק בשבוע הבא אנחנו נתחיל מהחלק השני, ואם אינו נמשיך לעוד חלקים, אתם עוד תראו, זה יהיה פרק ספשייל מעניין מאוד. אז זכריה רואה חזיונות, ולמעשה יש לו ממש תמונה של, נקרא לזה, פמליה של מעלה. כלומר, זכריה עוד משהו שהוא מאוד מעניין בו, הוא מהנביאים הראשונים, מה זה בתנך? בתולדות המונותאיזם בכלל, הוא מהאנשים הראשונים שרואה מלאכים של ממש, כן, אותם מלאכים שיש לנו דימוי שלהם יותר באמת מצינורי הרנסנס, נכון? אנחנו תמיד מדמיינים את התינוקות החמודים האלה עם הכנפיים, נכון? יותר הדימוי הנוצרי רנסנסי הזה, אבל המלאך, במובן באמת המהותי שלו, כלומר, מין יצור מחונף שייך לפמליה שלמעלה, נמצא לצד האל, מין גורמת תווך בין אלוהים לבין האדם. זאת תמונה שנכון ביני לומר, באמת מתחילה, או אחד האנשים הראשונים כנראה לכתוב עליהם, הוא זכריה, וכך הוא אומר, ראיתי הלילה, והנה איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה, ואחריו סוסים אדומים, סרוקים ולבנים. ואומר, מה אלה אדוני? ויומר אליי המלאך הדובר, בי אני ערכה, מה הם האלה? ויען האיש העומד בין ההדסים, ויומר, אלה אשר שלח אדוני להתהלך בארץ. ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים, ויאמרו, ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים, ויאמרו, התהלכנו בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. יש דיאלוג שזכריה רואה איש רוכב על סוס אדום בארץ שלווה, והוא מנסה להבין מה קורה פה, ותוך כדי גם נוצר דיאלוג של המשך עם מלאך, שבו זכריה בעצם קובל, כן? בעצם זכריה קובל פה, עד מתי יימשך הסבל וצער הגלות. עברו עשרות שנים, ועדיין משהו בקיום היהודי לא שלם, אין מקדש, חלק ניכר מהעם לא פה, מה יהיה? העולם אולי שקט ורגוע, ארץ יושבת ושוקטת, אבל מה איתנו? בני, כאילו, מה יהיה עלינו? ואז בעצם בהמשך, זכריה מקבל דברי ניחומים מהמלאך שמבטיח עתיד טוב יותר, ושיבנה המקדש במהרה. עכשיו, תראו, זה אומר משהו מעניין על האיש הזה, על זכריה. חגי לא זקוק לדברים האלה. חגי יוצא ומחזק. כן? זה ככה הוא. הוא ישר אומר את הדברים. זכריה, הייתי אומר, כלומר, כשאני שואל את עצמי, איזה מין אדם זקוק לחזיונות? יש משהו עבוד בזכריה. המציאות היא קשה לו. הוא רואה את המציאות וקשה להתמודד איתה. מה הדבר היחיד שיכול להבטיח לו את התקווה? חיזיון, מלאך שמדבר אליו ונותן לו איזושהי התגלות מיוחדת. כן? עכשיו, הקושי הזה, התחושה הזו של אדם אבוד, שזקוק לאיזושהי תקשורת, אתם גם יודעים, דיאלוג עם מלאך זה לא כמו אלוהים שמדבר אליך ישירות. זה כאילו משהו מטווח יותר, אבל גם אלוהים רחוק יותר. עכשיו, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אלוהים הולך ומתרחק, ויש יותר ויותר, כן, יצורים שמימיים. בספר דניאל, למשל, אנחנו גם רואים את זה, כן, כל מיני מלאכים ויצורים מופלאים כאלה ואחרים שמופיעים בחזיונותיו של דניאל ומדברים איתו. בתקופות מאוחרות, כבר יותר לתנך, כלומר, נקרא לזה ימי, ממש ימי בית שני המאוחרים, כן, מדבר איתכם על המאה הראשונה לפני הספירה, פחות או יותר. יש כבר אין ספור מלאכים וגם שדים. בנצרות, בראשית הנצרות, כן, יש כבר כל מיני מלאכים ויצורים כאלה ואחרים, וככה זה הולך ומתפתח לאורך ההיסטוריה. אבל זכריה זה איזושהי נקודת ראשית, לא בכך שהוא היה הראשון, אבל הוא היה מהראשונים, כן, שחש אבוד, שנמצא במציאות של עם שקומתו שפופה. והוא לא מבין איך הם לא מתעוררים על עצמם. איך המקדש לא מוקם, איך אין איזה ניסיון לעצמאות, איך כולם ישנים. והנחמה היחידה אולי עבורו היא בחזיונות. כן, היא באותם יצורים שמימיים שמסבירים לו את המציאות. שמתווכים לו את המציאות מחדש, שמים לו מעין משקפיים כאלה. אז זה זכריה, זה אופיו, הוא הייתי אומר באמת, נביא עם אופי, יש בו משהו, דווקא בגלל שהוא פונה לשמימי, יש בו משהו יותר אנושי, אני חושב, מהבחינה הזו. קל יותר מאיזושהי בחינה, לדעתי, להזדהות עם האיש הזה, שזקוק כל הזמן לדרבון של החזיונות. ובאמת, אני רוצה להתמקד כאן בחזיון מאוד מעניין, כי אחד הדברים שזכריה עוסק בהם, שלא לומר אובססיבי לגביהם, זה סוגיה של מדידות. כן, מדידות אני מתכוון במובן המילולי. כשמודדים גודל של משהו, כן, אתם עכשיו עומד להיות איקאה סייל, מכינים את הבית, מזיזים, תמיד אשתי אומרת לי, כן, תזיז את הזה, תמדוד שלא תהיינו פדיחה ונקנה ארון גדול מדי או משהו כזה, וטוב שהיא מזכירה לי את זה, כי אני בחיים לא הייתי חושב למדוד. וזכריה הוא נביא מודד, כן? כלומר, אנחנו מכירים נביאים עם נבואות חורבן, נבואות נחמה, נביאים מקורים יותר, בנאלים יותר, אבל נביא מודד זה מעניין, כאילו, מה? למה הוא מתעסק במדידות? עכשיו, צריך להגיד, הוא לא היחיד בתנך שעושה את זה. יחזקאל, שהוא נביא הגלות, גם הוא אגב בחזונותיו עוסק במדידות אף הוא, וגם הוא מאותה סיבה, שהיא דווקא סיבה אופטימית. ולמה הכוונה? מה זאת אומרת בכלל מדידות? מה זה כלי מדידה? אז בואו נראה רגע מה זכריה אומר. הוא אומר כך, ואשא עיני ואראה, והנה איש ובידו חבל מידה. ואומר, אנה אתה הולך? ואומר אליי, למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה אורכה, כן, מאוד פשוט. זכריה רואה איזה איש מופלא עם, עם סרט מדידה, כן, וזכריה אומר, מה אתה עושה? אומר, אני הולך למדוד את כל ירושלים. כן, הולך לעשות פרקט לכל ירושלים, לראות את הרוחב והאורך שלה. עכשיו, מה, כי עד שכבר מגיע איזה איש, הוא כנראה סוג של איזה מלאך שמימי כזה, כן, עומד עם סרט מדידה ובוחן גדלים. מה הקטע של למדוד את המידה של ירושלים? אז שוב, תחשבו, מתי אנחנו לוקחים מידות של הבית? כשיש שיפוץ, או המילה הלועזית האהובה עליי, רמונט, כן, כשעושים רמונט לבית, כשעושים את השיפוץ והרחבה לסלון, אז לוקחים מידות, נכון? כלומר, מדידה היא הכנה להתחדשות, למשהו חדש, כן, אם מודדים את ירושלים, זאת אומרת, כן, אני מתכנן עכשיו לבנות פה לא רק מקדש, אלא גם בתי מסחר, ושוק, ודברים, כן, אם יש מדידה, יש תהליך של רכישה מחדש, של בנייה ושל שיפוץ. ובאמת זכריה בעיני רוחו מדמיין עיר שוקקת, הוא מדמיין עיר מלאה בבני אדם, במסחר, בבעלי חיים, בזקנים, בילדים, כן, אז העיר עומדת להתרחב, אז עושים מדידות, כן? זה העניין. עכשיו, האובססיית המדידות הזו, שזכריה לא מפסיקה רק בנבואה הזו, הוא חוזר לזה כמה פרקים מאוחר יותר בפרק ה', ושוב יש איזה עניין עם מדידות, אבל הפעם בכיוון קצת שונה. זה הולך כך. ויצא המלאך הדובר בי ויאמר אליי, סנה עיניך, וראה מה היוצאת הזאת. ואומר, מהי? ויאמר, זאת האיפה היוצאת. ויאמר, זאת אינם בכל הארץ. והנה כיכר עופרת ניסית, וזאת אישה אחת יושבת בתוך האיפה. ויאמר, זאת הרשעה. וישלך אותה אל תוך האיפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה. אוקיי. מוזר, לא, מה קורה פה? כן, קצת מבולגן. איפה, אישה, עופרת, רשעה, מה נסגר? נעשה סדר. איפה היא כלי מדידה, וגם שם של מידת נפח קדומה. אנחנו יודעים את זה מספר דברים. שם אגב, בני ישראל מצווים שלא יעשו בביתם איפה גדולה ואיפה קטנה. כלומר, כשאתם קובעים יחידת מידה מסוימת, אתם מחויבים למידה הזו. אל תגידו שלצורך העניין, אני סתם אגיד עכשיו, שאיפה יכולה להיות גם 5 מטר וגם 2 מטר. לא, איפה זה גודל ספציפי. אל תרמה בגדלים. אל תעשה הונאה. אגב, מכאן הביטוי הכל כך ישראלי של לעשות איפה ואיפה. כשאתה עושה איפה ואיפה, הכוונה היא שאתה מסתכל על שני דברים בגודל שונה ואומר, זה אותו דבר. עכשיו, זה לא אותו דבר, אתה עושה פה אפליה. כן, להסתכל על אדם עשיר ועל אדם עני, ולהגיד, הם שני מסוגלים לאותו דבר, מי שרוצה מצליח, כן, אפשר להגיד שזה סוג של לעשות איפה ואיפה. זו האפליה במובנה העמוק. אז האיפה מגיעה אלינו מהתנך, כן, בעיקר מהתיאורי של ספר הדברים, אבל גם זכריה מזכיר את האיפה, במובן הזה שיש איזושהי כלי מדידה מסוים למידת הנפח הזו, אז הוא רואה את הכלי הזה, שאיתו מודדים נפח. אבל מה קורה פה? לכאורה זה משהו נורא ניטרלי, נכון? פשוט כלי מדידה, זה ניטרלי, אין לזה, כשאתה קובע משהו עם נפח, אין פה קבע אם הוא טוב או רע, אתה פשוט קובע מה הנפח שלו, אבל חשוב לשים לב שבקטע הזה, וגם אגב לא רק בקטע הזה, גם בתפיסת העולם שלנו, יש קשר בין יחידת מידה ניטרלית לכאורה, לבין תפיסת צדק. גם בלשון שלנו, ובתרבות שאנחנו מקשרים, באופן לא תמיד מודע, בין יחידות מידה לבין צדק. מה הסמל, מהו סמל המשפט? מה הסמל המשפט הנכון והצודק? מוזניים. עכשיו, מה זה מוזניים? מוזניים זה כלי מדידה. איתם אתה שוקל, נכון? מה שוקל יותר, מה שוקל פחות? כלי מדידה לכאורה אובייקטיבי, ניטרלי, יבש, אבל הוא מסמל את היושר והצדק. גם אנחנו אומרים, נכון? מה אנחנו אומרים על מישהו שהוא הגון? אנחנו נגיד אליו, הוא ישר כמו סרגל. נכון? כאילו, שוב, כלי מדידה שמשמשים, באיזשהו מובן עמוק אנחנו אומרים, הם לא, אי אפשר לרמות איתם. כן, אז הוא ישר כמו סרגל, כן, והמוזניים הם מוזני צדק, אי אפשר לרמות, כן, כלי המידה הם תמיד איזשהו ביטוי לתפיסה של צדק ויושר, וכך גם אצל זכריה, במקרה שלו, באותם פסוקים מוזרים, בתוך האיפה, בתוך אותו כלי מדידה, הוא רואה אישה, אוקיי, מעניין, והאישה הזו היא מרשעת, כלומר, יש פה איזשהו ייצוג של, של רשע, שמנסה לחדור פנימה, אל תוך האיפה, שהיא כאמור תפיסה של, של משהו צודק, ישר, הגון. בעולם המתוקן, בעולם שיש בו מקדש, אין מקום לאישה המרושעת הזו. כן? ולכן גם היא מושלכת הצידה, עם אבן עופרת אל פיה. ולא רק זה, זכריה ממשיך בדבריו ואומר עוד. הוא אומר, ואשא עיני ואראה, והנה שתיים נשים יוצאות, ורוח בכנפיהם, ולהן הכנפיים כחנפי החסידה. ותישאנה את האיפה בין הארץ ובין השמיים. ואומר אל המלאך הדובר בי, ענה הם המוליכות את האיפה. ואומר אליי לבנות לבית בארץ שנער, והוכן והוא ניחה שם על מכונתה. אחרי שאותה אישה ראה גרושה, באות נשים אחרות שיוצאות עם האיפה, כן, נשים אותה במקום הנכון, במקום שבו היא אמורה להיות. כלומר, שוב, היחידת המדידה שהיא מייצגת, מייצגת את הצדק, היושר, התחלה חדשה ונקייה. אז המדידה היא כפולה, היא גם מסמלת את ההתחדשות, את הבנייה מחדש, את ההכנות לבנייה מחדש, אבל גם, אתה לא סתם בונה מחדש, אתה בונה הפעם לפי המידות הנכונות מוסרית. כן, אתה בונה את ירושלים בצדק, בצדק מוסרי וחברתי ראוי. עיר או יישוב ללא שחיתות וללא ריקבון, זה החזון הגדול של זכריה, וזה חזון מאוד יפה, שאני חושב שרבים מאיתנו עדיין משתמשים בדימויים שלו, אפילו באופן מאוד מאוד לא מודע. הנושא הבא שבו אני רוצה לעסוק, הוא שונה לגמרי מחירות מדידה, הוא יותר מוזכר, קשור לאותה פעם עלייה של מעלה שהזכרתי מקודם, וזה שבספר זכריה אנחנו פוגשים דמות מאוד מאוד מסקרנת, מאוד מוכרת בימינו, וזה השטן. השטן מופיע בספר זכריה כדמות. שזה הזדמנות טובה רגע לעשות הצירה ולהגיד מה הוא ומי הוא השטן, ומה צריך אותו בעצם, כי היום כשאנחנו חושבים על שטן, אנחנו כבר, יש לנו דמות שמושפעת כמובן מכמה וכמה מקורות, השטן גם עובר התפתחויות מאוחרות לתנך, גם בימי בית שני, גם במחשבה הנוצרית הקדומה, גם ביהדות יש אותן דמויות דמונולוגיות, כן? דמויות שדיות נקרא להן, שדווקא פחות, השם שטן פחות מוזכר, יותר מוזכר סמאל, הוא נקרא לו כך מלך השדים, או הנציג של הרוע. אבל לשטן כן יש נקודת פתיחה. בתנך זה קודם כל שם תואר, למשל, אחרי ששלמה המלך חוטא, אלוהים מקים סטנים לשלמה. עכשיו, הוא מקים לו סטנים, זה שטן במובן של אויב. הוא לא מקים עליו איזשהו דמות דמונית לו, הוא פשוט עושה שיהיה עוד אויבים לשלמה, אויבים אנושיים לחלוטין. כן, שטן במשמעות של כינוי לאויב. אבל השטן כדמות ממשית, כדמות בפני עצמה, שהיא גם, יש לו קשר למשהו שלילי, הוא לא מלך השדים, הוא לא אותו ייצוג דואליסטי של האל, שהוא הטוב המושלם מול השטן הרשע, כן, בגהנום. אבל יש בו משהו מאיים, ואנחנו מוצאים אותו בכמה מקומות בתנך. הדוגמה הכי מוכרת היא דווקא איוב, שם אלוהים והשטן עושים סוג של התערבות על צדיקותו של איוב. הוא מוזכר גם, אגב, כדמות גם בדברי הימים, הוא מוזכר גם בתהילים, אבל בעיניי ההזכור המעניין ביותר נמצא כאן בזכריה. באחד החזיונות שלו שבהם זכריה מדבר על מודל המנהיגות הראוי בעיניו. הוא מסתכל על המנהיג הדתי בימי חייו, בראשית ימי בית שני, זהו יהושע הכהן הגדול. מי שאמור להוביל רוחנית ודתית את העם, אבל מה מסתבר? מישהו הוציא על יהושע חוזה בשמיים. ואתם יכולים לנחש מי פוקח עליו עיניים, כן? אומר זכריה, יראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך, הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. כלומר, תמונת מצב. מלאך עומד ליד יהושע הכהן הגדול, אבל מי שעומד לימינו זה השטן, שזה אגב מאין שהוא דווקא עומד לימינו, כי בדרך כלל במחשבה שלנו השטן מזוהה עם צד שמאל. הסיטרא אחרא הוא, בתרגום לעברית, הצד האחר, הוא צד שמאל תמיד, והוא ייצוג של כוחות הרוע הדמונים. אבל כאן דווקא עומד השטן לימין כל אנשים, אולי, אני לא יודע אם לימין יהושע, או לימין המלאך. אבל הוא עומד שם לסתנו. עכשיו, מה זה משהו לסתנו? איך אנחנו יודעים שלסתנו זה משהו רע? אנחנו יודעים כי אלוהים גוער בו. אלוהים אומר לו, מה אתה עכשיו נתפל ליהושע ולירושלים? מה נפלת עליהם? מה אתה רוצה לסתון עליהם? למה אתה רוצה להיות האויב שלהם? או אם נדייק את זה, למה אתה מקטרג עליהם? וזה מאוד קשור באמת לדמות השטן בספר איוב, שקצת יותר אולי מוכרת לחלקנו, הדמות המקטרגת. כלומר, קודם כל הוא הקטגור, הוא התובע, הוא אומר דברים רעים. ובהקשר של הדיון שלנו גם, ובהקשר הדתי, השטן הוא הדמות שמטילה ספק באמונה. נכון, השטן אומר לאלוהים על איוב, איוב לא באמת מאמין בך. הוא לא באמת כזה טוב וטהור. הוא מתפלל לך רק כי אתה עושה לו דברים טובים. זה אמונה שתלויה בדבר. כן, במובן הזה הוא מקטרג, והוא מטיל ספק באמונתם של אנשים. הדמות שתמיד אומרת שבני אדם הם קטנוניים ורעים. וזה גם השטן שעומד לפנינו אצל זכריה. הוא רוצה לקטרג על יהושע הכהן. הוא רוצה להגיד אליו את כל הדברים הרעים. ואולי יש מה לומר דברים רעים על יהושע, כן? אולי יכול להיות שהוא לא מספיק מעורר את העם. יכול להיות שהוא לא מספיק דוחף בניית בית המקדש מחדש. זה קריאה פסיכולוגית מעט לחשוב, האם השטן הוא איזשהו גם קול פנימי בזכריה עצמו? האם אין לנו לפנינו פה איזשהו דיאלוג פנימי? נכון, יש בזכריה צד שרוצה לקטרג, שרוצה להטיל ספק, אבל יש בו גם צד שרוצה להיות אופטימי, ולדבר על איזה חזון גדול לירושלים המתחדשת, והקולות האלה ממש נאבקים בו, כמו שאומרים תמיד בסרטים מצוירים, נכון? כשלדמות יש איזה שהם לבטים מוסרים, תמיד יש לה איזה מלאך קטן ושטן קטן על הכתפיים, אבל פה זה ממש כך, כלומר, יש קול של שטן, שדמות מקטרגת, אבל דמות האל, שבחזון של זכריה אומרת, מה פתאום? זה לא הזמן לקטרוג, זה הזמן לצמיחה מחדש, אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת, כן? אני לא רוצה שום מילה, לא ציוץ, כן? מעכשיו רק אופטימים, רק אמונה. ואפשר לטעות על דמות השטן המקטרג הזה, והרצון שלנו גם כמובן להשתיק אותה. ואיפה המקום הזה בין האמונה בצדקת הדרך לבין הצורך להטיל ספק? כן? זו דילמה שתמיד תמיד עומדת לפתחנו. גם עכשיו בזמן מלחמה, האם אנחנו צריכים שעמדו לנו סתנים במובן של אנשים ביקורתיים, אנשים שתמיד יבקרו ויגידו מה רע, כאילו, יש שיגידו, זה חשוב מאוד, ואיפה עובר הגבול בין ביקורת חשובה ולגיטימית לבין, שיגידו, דמורליזציה, או אפילו תעמולת אויב. כן, אנחנו רואים ברשות חברתיות כל מיני בוטים איראנים ורוסיים שבכוונה מנסים לגרום לדמורליזציה. איפה זה? לעומת זאת, יש אנשים שכוונותיהם טובות לחלוטין, וכותבים דברים שאולי באמת יש בהם משהו דמורליזציה שכזה מוריד את הרוח, שבאמת הכל נראה רע וקשה ואיום, וטוענים שאין עתיד פה וכולי. עכשיו אפשר להתווכח איתם, אבל כוונותיהם טובות, ואיך הדברים הללו מיושבים, ומצד שאם אנחנו רוצים לבטל את הכל המטיל ספק, שלא תהיה אף ביקורת, זה בעיה. אנחנו מצד אחד רוצים לפגוע בסתנים, אנחנו רופאים אומרים, די, עזבו אתכם, די, צריך להרים את הראש. ומצד שאנחנו צריכים אותם תמיד. אבל אנחנו גם לפעמים צריכים לפתוח דף חדש. כן? כשאדם יוצא מהכלא, מה שנקרא ריצה את עונשו. האם יש להעמיד עליו סתנים או לאפשר לו התחלה חדשה? האם כשנרצה לבנות כאן במדינה משהו חדש? איפה מקומה של הביקורת ואיפה המקום להגיד, מעכשיו מסתכלים רק קדימה, עזבו אתכם מה היה. אלה דילמות מאוד מאוד משמעותיות כשרוצים לשקם משהו. עכשיו, שחיה חד משמעי, כשהוא מתאר את מעמדו של יהושע, אחרי שמלאך אדוני מסלק את השטן, הוא אומר, ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך, ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך עוונך, והלבש אותך מחלצות. כלומר, יש תהליך של התאהרות, הסרת הבגדים המלוכלכים, סילוק השטן החלוטין, כן, אותו, כל אותו גורם ביקורתי, קטגורי חוקר, זה פה, זה בא בקטרה. צריך להעיף אותו. אלא שהנבואה הזו, באמת אני חושב, אותנו מעמידה בפני שאלה, כן, מה, איפה אנחנו עומדים פה? עכשיו, וכדאי לשים לב שגם השטן, כאמור דמותו עוברת מטמורפוזה, בדמות של קטגור הכרחי, שהוא חלק מפמליה של מעלה. השטן, לאורך ההיסטוריה, הופך כן למלאך המגורש, למנודה, לנידח, לזה שלא רוצים בו, זה שהשתלט על ממלכה של מטה ותפקידו להעניש את החוטאים. והיום כבר בהסתכלות המודרנית שלנו, אנחנו נותנים כל מיני תפקידים עניים לשטן. כן, יצא לי בזמנו לראות בנטפליקס את הסדרה הזו, לוציפר, שיש לה איזה מיליון עונות, אני חושב שראיתי עונה וחצי הספיקה, הייתה סדרה חמודה, אבל מציא תוך עונה וחצי, כן, ושם השטן, לוציפר, שם הוא מגיע לעולם שלנו, כי הוא מואס בתפקידו, נמאס לו, ואומנם פה הוא באמת נהנה מכל הנאות החיים, כלומר, כל הנאות החיים הגופניות שיש להציע לבן אדם, כן, אוכל, אלכוהול, סקס, מה שתרצו, אבל כטוויסט מפתיע, הוא חובר לבלשית ועוזר לה לפתור תעלומות, כי בני אדם מסקרנים אותו. והכוח שלו, אגב, זה שהוא מצליח תמיד לשאול כל בן אדם במה הוא חושק, כי הרי השטן הוא סמל של התאווה והפיתוי, והכוח הזה שלו פה לדעת את צפונות כל אדם ומה החשקים הכי גדולים שלו, זה מאפשר לו לפתור כל מיני תעלומות רצח כאלה ואחרות, שזה טוויסט מעניין להסתכלות שלנו על השטן בסופו של דבר, כן, מאותו מלאך מקטרג למסייע לבלשית לפתור תעלומות רצח. זכריה מביא לנו כמה וכמה דימויים לעולמנו המודרני, כן, השטן הוא רק אחד מהם. דימוי אחר בהקשר הרבה הרבה יותר ישראלי, קשור לסמל המדינה. נכון, סמל המדינה, למדנו בגן המנורה, מנורת שבעת הקנים ושבעת, ושני ענפי הזית בצד, נכון? שתכף נדבר על הסיפור על איך נוצר הסמל הזה למדינה, אבל בואו נראה רגע את המקור, כי לזכר יש חזון מעניין. שוב עם מלאכים, תמיד מלאכים. וישב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. ואומר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב, כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. וען ואומר אל המלאך הדובר, בי לאמור, מה אלה אדוני? וען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, הלא ידעת מה הם האלה? ואומר, לא אדוני. מה, כן, אז תכף נגיע לפרשנות, כי זכריה רואה כך, רואה מנורת זהב, שבעה קנים, לצידה עלי זית, מאוד דומה לסמל של המדינה היום, אבל זה מעניין, תשים לב שזכריה מסתכל, ופשוט לא מבין. כאילו, והמלאך שואל אותנו, מה, אתה מבין? וזכריה כזה מסתכל ואומר, לא, אין לי שום מושג. אחר כך, כן, מגיע הטקסט, שבו המלאך מסביר לזכריה, מה המשמעות, הוא צריך בעצם יש פה מסר גם ליהושע הכהן הגדול וגם לזרובבל שהוא המנהיג המדיני של עם ישראל כרגע, והוא אמור להעביר להם את המסר שבסוף הבנייה של המקדש החדש תהיה ברוח ולא בכוח, שהמעשה יהיה מעשה דתי וקדוש והם יזכו לליווי רוחני הולם מלמעלה. כלומר, המנורה היא פשוט סמל אולי למקדש, אולי לאלוהים, לרוח, כן? ועלי ענפי הזית הם למעשה זרובבל ויהושע, הנמצאים לצידו של האל, לצידו של המקדש, או לצידה של אותה רוח אלוהית, כן? אז זה, עכשיו, קל לראות הדמיון בין התיאור פה של המלאך לזכריה לבין העיצוב של המנורה היום בסמל המדינה. עכשיו, איך זה קרה? כשהוקמה המדינה, ותראו מה יהיה הסמל. אז ראשי המדינה בהחלט רצו שבסמל החדש כן תהיה מנורה, בגלל הדימוי באמת של המנורה, כעומד במרכז המקדש, והיה מכרז, מכרז שהציעו לכל תושב המדינה, אנחנו מדברים פה על 48-9, כן? רק הוקמה המדינה, ויצאו מכרז, ואמרו תושב המדינה, בואו תציעו לנו סמל המדינה, לפי תנאי המכרז הומלץ שבסמל תהיה מנורה, אבל אמרו זה לא חובה, אתם לא חייבים שיש שם מנורה, ואכן הגיעו כל מיני הצעות, וההצעה שנבחר היא אותה הצעה של מי שנקרא עם האחים שמיר, צמד אחים, שעיצבו את הסמל המוכר לנו. המנורה עצמה דומה מאוד לאותה מנורה, היא מנורת שבעת קנים שמאוד דומה למנורה בתבלית של שער טיטוס, אותו שער ניצחון רומאי, שבו רואים את חורבן בית המקדש השני, שעליו זכריה רק חולם על המקדש השני כדי להקמתו, והנה תראו פה זה התווית שיקח מחורבן המקדש השני, כאשר רואים כן את הרומאים, או לוקחים איתם את המנורה. אז הסמל של המנורה שלנו היום לקוח באותה מנורה של שער טיטוס, אליה האחים שמיר מוסיפים את עלי הזית מכל צד, ככה שיוצא בסוף דימוי שהוא באמת, באמת לקוח מספר זכריה. יש משהו של, מצד אחד המנורה מהחורבן, אבל גם ענפי הזית מההסתכלות לעתיד, ואני לא יודע עד כמה האחים שמיר חשבו על זה, אבל יש משהו מאוד משובב נפש בזה שהמנורה היא סמל הקמה ברוח ולא בכוח. עכשיו, המדינה הזו הוקמה בכוח, בהרבה כוח. דם נשפח, כן? הקרבה נדרשה. אבל דווקא בגלל זה להדגיש את יסודות הרוח של כן? שחיים מלאים פה זה חיים של רוח, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, טוויסט מעניין זה שבערך לפני 10 שנים ירד כוחו של סמל המדינה. והסיבה היא אגו. מה קרה? יותר ויותר משרדי ממשלה כשהוציאו כל מיני, אפילו מכתב רגיל, הם העדיפו להוריד סמל המדינה ונשים את הסמל של המשרד. כן, האגו על חשבון הרוח, אם תרצו, יותר אני, פחות אנחנו. וגם היה בזה טעם נפגם, גם יורשיהם של האחים שמיר תהו, מה קרה? מה, לא נאה לשרי הממשלה להשתמש בסמל היפה שעיצבו? במקרה, אני למדתי בזמנו גם תואר עם אחד הנכדים באמת, שעדיין איש יקר, ובאמת יש פה עניין בסמל הזה שהוא סמל, כאילו יסלח לי סמל המדינה, אבל הוא כל כך חמוד. המשמעות אם ככה היא כל כך חמודה של הרוח ולא בכוח, והקישור הזה בין העבר להווה, לעתיד, כי אנחנו רגילים לדבר על העלים כסימן השלום, אבל אם העלים במקום בשכה הם פשוט סמל המנהיגות שצריכה להוביל ברוח ולא בכוח, זה אדיר בעיניי, וזה איזון ממש ממש חשוב. אני מגיע בעצם לנקודה אחרונה בדבריי על זכריה, וזה אני מרגיש מאוד רלוונטי לימינו. וזה שאלה על מקומם של ימי זיכרון וצום. בפרק ז' של ספר זכריה קורה משהו מרתק. מגיעה משלחת מהצפון, מבבל, בבבל, צריך להבין בזמן הזה, למרות שיבת ציון יש עדיין כמות אדירה של יהודים, אם אני צריך למעשה להמר, אני הייתי אומר שאפילו רוב היהודים עדיין נמצאים בבבל, ולא בוחרים לחזור לארץ ישראל. הם כבר רגילים לבבל, די, התרגלו. ואז יש יהודים בבבל, והיהודים הללו נוהגים כמנהג אבותיהם. מהו מנהג אבותיהם? אבותיהם יודעים שצריך לצום בתשעה באב על החורבן. אבל רגע, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה קצת שונה. יש אישור להקים את המקדש מחדש. והם באים משלחת מבבל בשאלה לזכריה. לאמור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ואל הנביאים לאמור, האבקה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים? במילים אחרות, האם עדיין צריך לבכות בחודש, החודש החמישי זה חודש אב, כן, כי בלוח השנה אז הוא מתחיל בניסן, אז תספרו 5 חודשים זה אב. אני עדיין צריך להתאבל על החורבן? אין חורבן, מותר לחזור לארץ ישראל, אפשר להקים את המקדש מחדש. יהיה מקדש לבנה מחדש, צריך לבכות, צריך לצום, צריך להתאבל, והם רוצים שזכר יגיד להם, כאילו תגיד, כן צריך או לא צריך. ואמון התהייה הזו זכריה כועס. הוא אומר, מה אתם שואלים אותי? אם אתם אוכלים ושותים, או לא אוכלים ושותים, זה עניינכם. כאילו, הדגש פה הוא שזה לא שאלוהים דורש את הצום, כי היה חורבן. אתם לא צמים כי קרה לכם אסון. אתם צמים כי אבותיכם חטאו. אתם צמים כי אבותיכם התהוללו, והייתה שם שחיתות וגועל נפש חברתי. אתם בעצם צמים על מה שהוביל לחורבן. על זה שבגלל ההתנהגות הנוראית של אבותיכם, המקדש נחרב. כאילו עכשיו, ההתנהגות המגעילה והנוראית הזו, כאילו, זה לא שמשהו השתנה, כאילו, זה, גם אם יקום הקדש מחדש, עדיין אנחנו זוכרים שאנשים התנהגו פעם רע. כאילו, זה לא משנה, אתם רוצים להפסיק לצום? מה זה קשור בכלל לזה שבונים מקדש חדש? אתם רוצים להפסיק לצום? תפסיקו לצום. כאילו, אם נראה לכם שכבר לא צריך לזכור את המעשים הרעים שאבותיכם עשו, אל תצומו. אם נראה לכם שצריך להמשיך תמיד לזכור, אז תמשיכו לצום. זו הסתכלות ממש מעניינת. על הקונספט של צום ושל זיכרון, כאילו, הנושא הזה של כאילו, גם אל תחשבו שרק קם המקדש ואתם כבר איזה חברת מופת, כן? כאילו, חושבים שאתם חברת מופת, אוקיי, תפסיקו לצום, חושבים שאתם עוד לא שם, תמשיכו לצום, אבל אני אלוהים, אני לא צריך שתצומו. הצום נועד עבורכם לזיכרון, וזו תפיסה מעניינת, כי אנחנו רואים גם תפיסות אחרות על צום, כן? צומות החורבן, יש, אתם יודעים, זה לא רק תשע באב, זה גם יש את צום גדליה ויוד זין בתמוז ויוד בטבת, כן, צומות שנועדו לזכור שקרה משהו רע, כן, וגם אם יקרה איזה משהו טוב, אז כאילו, מה זה משנה, הרע כבר קרה, אנחנו רוצים לזכור את זה. מצד שני, אנחנו כן יודעים שבאמת אחרי בית המקדש ימי הצום הפכו לימי שמחה, וגם זכריה אומר בהמשך דרך אלוהים, שלמרות הנאום היפה הזה, שזכריה נותן להם בסוף בסוף, אלוהים כן אומר להם, ויש ציווי בסופו של דבר, כן להפוך את ימי הצום האלה, לימי שמחה. כלומר, בסופו של דבר, כן יש איזו הסתכלות על זה, שמשהו השתנה. כן, יש הסתכלות על זה, שהמציאות היא מציאות אחרת, ולכן גם, הימים משתנים, כן? זה אומר את זה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כלומר, יש היפוך. בזמן המקדש, יש, למרות הכל יש היפוך, כלומר, יש פה שתי תפיסות שונות, לגבי למה צריך ימי צום. אז אולי באמת הם באים להדגיש שאנחנו נמצאים בתקופה רעה, בתקופה שיש מה לתקן, ולכן הם גם השתנו אם יש מקדש. או שהם באים בכלל להגיד, לא משנה אם זה טוב או רע. תמיד צריך לצום, כי תמיד קרה משהו רע בעבר. ואתם יודעים, גם בימינו, למשל אחרי, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה תהייה, האם צריך להמשיך לצום את צום תשעה באב? זו הייתה שאלה. מצד שני, היום יש אנשים שטוענים שביום השואה צריך לצום. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאנחנו עדיין חווים מלחמה, ואת האסון הגדול של השבעה באוקטובר, שקרה גם בשמחת תורה, בכ"ד בתשרי. אני לא חושב שמישהו יטען היום שצריך להפוך את שמחת תורה ליום צום. אבל זאת תהיה התפתחות מעניינת אם כן, אתם יודעים. והשאלה היא גם על מה נצום. האם אנחנו צמים כי קרה לנו אסון נוראי והמון מתו? האם אנחנו צמים כי אנחנו בעצם אומרים, לא שמנו לב לאסון שמתקרב? אולי אלה שהיו אחראים צריכים לצום בעצם, בסופו של דבר. שאלה. בסופו של דבר, זכריה מעלה לנו הרבה שאלות והרבה נקודות מאוד מאוד מעניינות. וזה אחד הנביאים הכי מעניינים. בשבוע הבא אנחנו נמשיך עם זכריה, עם אורח מעניין שאתם עוד תראו. אנחנו נתחיל מזכריה, אבל נצא מזכריה למסע למקום אחר. המסע על תולדותיה של העיר עזה בתנך לאור המצב שבו אנחנו נמצאים. נראה אם תנחשו גם מי האורח שלנו. עד כאן, אני מודה לכם מאוד. אני שוב אומר, מי שרוצה, אני אשמח, תצביעו לנו, תדרגו אותנו בכל אפליקציות העסקתים. אנא, עקבו אחרי מיזם 929 בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטיק טוק. מוזמנים גם לפנות אליי, דור סהרמן, בכל הרשתות החברתיות, באשר הן, לכתוב לי מה חשבתם על הפרק, על הפודקאסט, על החיים, על העולם, בכללי. עד כאן, תודה רבה לכם. להתראות.